יש לו שאיפות גדולות, והשאיפות הגדולות שלו מונות ממנו לראות את הטובה בהווה שלו, במציאות הקרובה שלו. הסיבה השנייה שמונעת מהאדם לראות את הטובה האלוקית, מסביר רבנו בחיי, היא ככה, יש לכם את הדפים? אז אני קורא למעלה. והשני צאתם אל העולם הזה, והם נמשלים כבהמות שחלות וכעיר, כמו שכתב, כמו שאמר הכתוב, והעיר פרא אדם יוולד. אחד הבעיות הגדולות שיש במציאות הזאת של אדם, שהוא נולד לעולם הזה כתינוק, ותינוק אין בו דעה, אין בו שכל. והתגדלם בטובות האלוהים העודפות, והתגלגלם בהם עד ששבו אצלם רגילות וידועות. אדם גדל, אדם צומח בתוך העולם הזה, הוא מלא טובה, הוא מלא ברכה, אבל הוא רגיל בכל הטובות הללו. למה? כי רגעי הקליטה של הטובה האלוקית כלפיו, אולי השיא של ההטבה של העולם הזה כלפיו, הם היו בשלבים שלא היה להם, לא היה לאדם שכל לקלוט אותם. למה? כי הוא תינוק, הוא ילד קטן. אז הם נראים אליו עד ששבו אצלם רגילות וידועות, כאילו הם עצמיות להם, בלתי שרות מאיתם ולא נפרדות מהם כל ימיהם. ככה אנשים רואים את הטובות. הם מסתכלים על העולם הזה ורגילים לטובה שיש בהם. וכאשר השכילו ותתחזק הכרתם, ישכלו טובות הבורא עליהם, ואינם משימים על ליבם חיוב ההודעה עליהם, מפני שאינם יודעים מעלת הטובה והמטיב בה אליהם. אדם מתחיל לקבל שכל בגיל 3, טפטופי שכל, ושכל מתרחב קצת יותר בגיל 6, בגיל 9. הטיפוס של אדם מעולם הילדות לעולם הנערות, וכל שכן לעולם הבגרות, הוא לוקח זמן. אדם לא ברגע אחד מצליח לבוא ולהיפגש עם מציאות של הבנה, של קליטת המציאות, מתוך שכל, מתוך עניין, מתוך חקירה. בתחילת הדרך של האדם בעולם הזה הוא תינוק, הוא נער. שהוא תינוק קוראים לו הרבה דברים טובים, אבל הוא מקבל אותם כמובן מאליו. ילד, תינוק שנולד לעולם הזה לא יכול להחזיק 24 שעות בלי ידיים שיטפלו בו, בלי מישהו שידאג לו, מישהו שיאכיל אותו, ילביש אותו, ינקה אותו, ידאג לכל הצרכים שלו. עולל זו מציאות כזאת שנגזרת מהשם עלול. יש עילה ויש עלול. עילה זה סיבה, זה מקור, זה כוח. ועלול זה כל מי שקשור בעילה. כל מי שהוא נגזר, יש יוצר ויש יצור. ויצור יש לו תמיד קשר על המציאות הזאת לאלוקים. בתחילת הדרך הקשר הוא קיצוני ביותר. ילד קטן זקוק להורים שלו. לכן עיקר שנות החינוך של אדם, עיקר שנות החינוך של אדם, זה היום מבחינה מדעית בגיל מאוד מאוד צעיר, עד גיל 3, שם עיקר החינוך. מה, איך החיים של האדם ייראו, הם קשורים מאוד מאוד לשלבי היניקה הראשוניים. למה? כי כשילד גדל בתחילת הדרך במקום שהוא עטוף, במקום שהוא קרוב, במקום שמישהו שהוא חי בתוך אטמוספירה כזאת שמישהו מחפש את טובתו, מבקש את ברכתו, אז זה מעורר בתוכו חיים, אמון בחיים, ברכה בחיים. יש בפוסקים וגם בחז"ל יחס מאוד מיוחד כלפי רגעי ההנקה של ילד, מהמציאות הזאת של ההנקה. בעולם היום יש כל מיני אלטרנטיבות, כל מיני יכולות אחרות לגדל ילדים, אלטרנטיבות טובות, בריאות, אבל הקשר הנפשי הרוחני שקיים בין ילד לבין אמא ברגעים הללו הראשונים, חז"ל נותנים מקום ותפקיד גם בנפקמינות ההלכתיות ונראה גם ברוחניות, השלבים הללו של ההנקה, של הקרבה הבלתי אמצעית הזאת. ילד זקוק בעולם לאיזה עיטוף, העיטוף הזה מגדל אותו, וממילא בתחילת הדרך, בתחילת הצמיחה של ילד בחיים, יש כלפיו המון המון טובה. אלא השכל לא נמצא שם כדי לזהות את הטובה הזאת. ואז נוצר מצב שהוא רגיל, שהילד הזה רגיל בטובות הללו. והוא חושב שהטובה הזאת היא חלק מהעולם, חלק מהחיים. חלק מהטבע. הוא בונה סביב הטובה הזאת הרגל. למה אנו נוטים לבנות הרגלים בחיים? בגלל שאדם בוגר זה אדם שיוצר הרגלים. הרגלים הם דברים מאוד 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 טובים באדם. יש הבדל מאוד גדול בין דבר שנעשה חד פעמי לבין דבר שנעשה בצורה קבועה. הרגע הראשון שדבר נעשה בו, הוא תמיד תמיד יש בו המון כוח. אדם בוחר לעשות איזה משהו חדש, איזה משימה חדשה. השבוע הוא מתחיל כושר. אז הפעמים הראשונות הם תמיד מעוררות גם מחשבה, גם תנועה. אבל שם לא נמדד האדם. יש הרבה אנשים שמתחילים דברים. אדם בוגר נמדד בזה שהוא בונה הרגלים לאורך טווח סביב הדברים שהוא בוחר לחיות, סביב הדברים שהוא בוחר לעשות. הרגל יש בו כוח מאוד מאוד גדול. הבאתי פה כמה מקורות שעוסקות בכוח הזה של ההרגלים. קודם כל בגמרא בברכות יש מושג הזה מרגלה בפומה. לא רק בגמרא בברכות, אבל בגמרא בברכות זה מרוכז. מרגלה בפומה דרבנן. מרגלה בפומה דרבי מאיר. מה זה מרגלה בפומה? אומר רש"י, דבר זה רגיל בפיו. תלמידי חכמים, מבוגרים, יש להם, האמת של הכל תלמיד חכם, אבל תלמידי חכמים מבוגרים, יש להם איזה משפט כזה, סלוגן כזה, שאתה יכול לשמוע אותו חוזר. פעם בכמה זמן, הדגש הזה חוזר. לרב צבי יהודה, היו המון 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 חזרות. המון חזרות. היו דגשים שהוא חזר עליהם שוב ושוב. המפגש עם תלמידי הרב צבי יהודה, הוא יכול לעשות בעצם ההקשבה להם. אנשים שגדלו בצל הרב צבי יהודה צמוד ושמעו אותו הרבה, הם חוזרים על כל מיני משלים ודוגמאות ודגשים רוחניים שהרב צבי יהודה חזר ושנה אותם. המושג כלל ישראל הוא מושג שקרוב אליבנו, לבתי המדרש שלנו, בגלל שהרב זצ"ל חוזר עליו המון המון המון, לא רק בפסקאות, אלא גם באגרות. צורת החיים של הרב זה דיבור כללי, עם מפלגתי, רצון כזה לזהות את הכישרון של עם ישראל צועד ביחד. תלמידי חכמים יש להם מרגלה בפומה. מרגלה בפומה, איזה מטבע לשון שהם רגילים בה. הם לוקחים את התורה מאין סוף ידיעות, אין סוף מרחבים, אין סוף עומקים, והם קושרים בנפשם אמירות שחוזרות על עצמם והופכים את התורה להרגלים, לצורת חיים. רב צדוק מלמד שבהרגלים הללו שורש נשמתו של האדם מתגלה. זה לא קורה במקרה. זה דבר מאוד משמעותי. ככה כותב רב צדוק. מרגלה בפומה הוא דברי תורה ממש, אפילו אצל איש ההמוני מישראל, כמו שנראה הרבה בתלמוד, מביא דאמרי אינשה והוא דברי תורה. יש אצל כל אדם מישראל איזה תלמוד וקשר אל תלמוד תורה. כי כל נפש מישראל יש לו אחיזה בדברי תורה מיוחדת כנודע, ובדיבור שמרגלה בפומה זהו שורש נשמתו, נפשו. כל תלמיד חכם הוא מהווה איזה קישור מסוים אל התורה. הקוצקר, כולם שמעו על הקוצקר. מה מייחד את הקוצקר? הקוצקר היה אומר משפטים מאוד מאוד קצרים ומהפכניים. נגד כל המחשבה של האדם. שניים מכירים את שלושה מכירים את האדם, אומר הקוצקר. האדם עצמו, אלוקים ואשתו. ומושגים כאלה שלוקחים דברי חז"ל, שמאבדים אותם בתוכם ומציעים איזה ניגון מתוך התרגלות בתורה. לקחת תורה ולהפוך אותה להרגלים, לקביעויות, זה דבר שהוא משמעותי מאוד מאוד. אדם לא נמדד תמיד בכמות התורה שלו. יש שנים שבהם אדם נכנס לבית מדרש ולומד, וגם בצורה כמותית ורחבה. יש במרחבי החיים, יש קושי להישאר כל הזמן בבית מדרש, זה גם לא אמיתי, יש משימות נוספות מתוך המפגש עם בית מדרש קדימה. ושם המפגש עם בית מדרש מתגלה דרך קביעויות, קביעת עתים. אדם שמסוגל לקבוע בצורה משמעותית, אקטיבית, את המפגש עם התורה, זה לא מתבטא בערך הכמותי בלבד, אלא גם בשייכות הנפשית שמתגלה דרך הרגלים. למה אדם בוגר בונה הרגלים בחיים שלו? בגלל שאדם לא מעוניין להתרגש בלבד מהחיים, כמו שקורה ברגע הראשון של המפגש. אדם רוצה לחיות את החיים עצמם. החיים עצמם, יש בהם הרבה הרבה מרגלה בפומה. יש בהם רצון להרגיל את הדברים. ולכן יש בנו נטייה בריאה להתרגל למשהו. אבל דווקא הנטייה הבריאה הזאת מסביר רבנו בחיי, היא מונעת מאיתנו לראות את הטובה האלוקית כלפינו. היא מונעת לראות את הקשר המתמיד בינינו ובין אלוקים. בסדר עד כאן? טוב. אז רבנו בחיי מביא לזה משל, דוגמה. ומשלם בזה לתינוק, שמצאו איש אחד מאנשי החסד במדבר. וחמל עליו, ואספהו אל ביתו, וגדלהו ויחילהו וילבישהו, והתנדב אליו בכל הטוב לו, עד שהשכיל והבין אופני דרכי טובתו. אדם מצא איזה אסופי אחד, איזה ילד מסתובב בשוק, הוא לקח אותו אל תוך ביתו, הלביש אותו, דאג לו, עד שהשכיל והבין אופני דרכי טובתו. זאת אומרת, הוא גדל הילד הזה, והוא יודע להתנהל בעולם הזה בצורה עצמאית, בצורה טובה, בצורה מבורכת. הוא יודע להתנהג איתם חיים החיים. אחר כן, שמע האיש ההוא, אותו מטיב, על הסיר שנפל ביד צונו, והגיעו אל תכלית הצער והרעה והעירום ימים רבים, ונחמרו רחמיו על צערו ופייס לסונו, עד שהתירו ומחל לו אדמה, ואספהו האיש אל ביתו. הצלה נוספת עשה האיש הזה, לא לתינוק בשוק, אלא להסיר שהיה כבול במקום מסוים. והטיב לו במקצת הטוב אשר הטיב בו לתינוק. נתן לו איזו ארוחה טובה, בגדים, שילח אותו לדרך, והיה האסיר מכיר בטובת האיש עליו, ומודה עליה יותר מן התינוק שגדל בה, מפני שיצא מעניין העוני והצער, אל עניין הטובה והשלווה, בעת שהכרתו בה גמורה. על כן הכיר טובת האיש החסיד וחסדו מאוד. האסיר מעריך הרבה יותר את המטיב שלו מאשר התינוק. למרות, אומר רבנו בחיי, והתינוק לא הבין מעלת הטובה עליו, אף על פי שהתחזקה הכרתו והתיישב בתעתו. למה? נשאר רגיל בה ממנה ערותו. ואין איש מאנשי השכל מסתפק. זאת אומרת, אף אחד לא טועה על הדבר הזה. שהרי ברור שחסדו וטובו על התינוק כוללים ונראים יותר. שהוא, התינוק הזה, חייב בהתמדת ההודעה והשכל עליהם יותר. וזה דומה למה שאמר הכתוב, אנוכי תרגלתי לאפרים כחרם על זרועותיך ולא ידעו כי רפאתי. יש פה משל שרבנו מחיים אביא כדי להסביר את המורכבות. תינוק שמתנים לו בלי סוף הטבות, שמישהו הושיע אותו מהשוק, הוא ודאי כל רגע ורגע בחיים חייב להודות על צורת ההטבה הזאת, על מה שנמצא כאן בחיים, אבל הוא לא מודה. אסיר שסביב הודעה אחת חד פעמית, הוא נשאר מודה לנצח. מה ההבדל בין אסיר לתינוק במשל הזה? למה השונות הזאת בהטבה? מה אתם מבינות? לא שומע. המעבר בין רע לטוב. זאת אומרת, זה כיוון אחד. זאת אומרת, בשביל לעבור ולפגוש טוב, צריך לראות איזה צמצום מקדים. האמת שאני חושב שגם פה זה לא בדיוק כתוב, אבל גם בהמשך, בדבר רבנו בחיי, הוא יסביר שדווקא המפגש עם צמצום מורכב לפגש הטוב. זה הנושא הבא שלנו. למה? למה הסיר שונה מהתינוק? מה רבנו בחיי כותב פה בפנים? ההבנה בשכל. דבר מאוד מאוד מהותי. הרגלים מונעים שכל. מבונים מונעים שותפות שכלית. כשדבר הוא רגיל במשהו מאוד, אז כשאדם רגיל במשהו מאוד, אז יש לו מצד אחד גביעות ושייכות וחיבור. מצד שני, הוא כבר הכניס את עצמו לאיזה לופ, לאיזה דפוס מסוים, שדרכו הוא לא מסוגל לראות את המרחבים שקיימים במהלך. מציאות הנוכחית הזאת. ננסה קצת להסביר את הדבר הזה. שמישהו מטיב למישהו משהו, אז הוא לא מטיב לו בצורה נקודתית. יש הרבה רמות בהטבה. הגמרא בשבת אומרת שכל מי שנותן פת לחם לתינוק צריך להודיע לאמו. צריך להתקן את אמא שלו שהוא נתן לו פת לחם. למה? למה חייבים להגיד לאמא שלו שהוא נתן פת לחם? מסביר הרב שיש שתי קומות בהטבה. יש הטבה נקודתית, ותינוק פוגש את ההטבה השטחית יותר. אמא מזהה הטבה יותר עמוקה מהילד. ילד שהוא רעב, בסדר? כל הנותן לילד ארוחה בשוק צריך להודיע לאמו, ילד שהוא רעב, הוא קיבל ארוחה, אז תודה רבה לזה שנתן לי, יצא גבר כמו שהעולם אומר, מה הוא נתן לי? הוא נתן לי סובע. כרגע יש במציאות הזאת שאני פגשתי איזה מציאות של ברכה, של נתינה, של קבלה. הייתי רעב ואני כבר לא רעב. זה קומה ילדותית שפוגשת את המפגש הקרוב, המתבקש. היה חוסר והטבה מילאה את החיסרון. אבל אמא רואה וזה נכון משהו הרבה הרבה יותר גדול. אמא רואה שמי שהטיב לבן שלה, קורא לזה הרב קשרי ידידות, יש קשר בין האדם הזה המטיב לבין הילד. זה הטבה נסתרת, היא לא נמדרת בתוך החיים. שמישהו נותן לילד משהו, הוא לא סוגר לו איזה פינה כרגע בחוסר שהיה. הוא רוצה שהילד הזה יגדל. הוא רוצה שלילד הזה יהיה טוב. הוא מאמין בו. הילד במבט שלו על הטוב, הוא לא מסוגל לראות את זה. כי אין בו מספיק הכרה, אין בו מספיק דעה לנתח את המושגים הללו של הטוב. לזהות אותם, להבין מה נמצא מולו. הוא כבר רגיל בטובה, הוא רגיל במה שקיים. זה מה שיש, זה נקודתי. אבל השכל הוא יודע לנתח את הדברים לעומק. ויודע לזהות שיש פה טובות עמוקות הרבה הרבה יותר. אדם מבוגר, כל אדם מבוגר בחיים יעבוד עם הרגלים. ורבנו בחיי, בעזרה הזאת, מזה שהרגלים משאירים אותנו במקום מסוים, מבקש לא שנמחק את ההרגלים. גבורה ובגרות יש בהם הרגלים וזה טוב. רבנו בחיים מבקש שאחרי שנזהה את ההרגלים, אחרי שנברך אותם, אחרי שנבין שיש להם תפקיד ויש להם מטרה, ניקח את ההרגלים הללו ונבקר אותם. שנכניס איזו ידיעה עמוקה בתוך העולמות הללו של ההרגלים. שאדם לא יחיה הרגלים עד סוף חייו, כי יש דברים שמתאימים לך מאוד מאוד בגיל 10, הם ממש לא מתאימים לך בגיל 20. גיל 20 ממש לא כדאי לך להמשיך את זה בגיל 30 ו-40 וכהנה וכהנה. ככל שאתה גדל, אז צורת החיים שלך, צורת ההרגלים, שאותם אתה מנהל בתוך החיים שלך, הם חייבים להיות, ההרגלים הללו חייבים להיות מבוקרים. כשאדם מתרגל לטובה, אז הוא לא פוגש את היחס האלוקי שיש כלפיו. כן. איפה אתם מול הדברים? כן, נשמח. בדיוק הדוגמה. רבנו בחיי טוען שיש משהו בקשר בינינו לבין אלוקים, ביחס של אלוקים כלפינו שאנחנו לא מזהים בגלל שאנחנו נשארים קצת תינוקות. מה הכוונה תינוקות? גדלנו, אנחנו מבוגרים, אנחנו כבר דואגים לעצמנו, אבל תינוקות, הכוונה, הורגלנו בטובה מסוימת ולכן אנחנו לא מזהים אותה. יש רגעים, רגעי קיצון, שמטלטלים ככה את כל המערכה, ואז אדם אומר, יש פה גם דברים גדולים, דברים משמעותיים. אנחנו נמצאים ברגעי קושי. והם מאוד קיצוניים לאומה שלנו, תקופה מאתגרת. אז פתאום מתעוררים כוחות שלא חלמנו כבר שהם קיימים. לא חשבנו שהם נמצאים. התרגלנו לכך שהמדינה הזאת יקרה לאנשים. התרגלנו, אז נכנסנו לתוך כל מיני ביקורת, איך אתה מביע את זה שזה יקר לך, אם אתה מכיר את זה בהפגנה, אם אתה לגיטימי בכלל שיש דעות אחרות ממך. יש מצב כזה שאדם חי בהתרגלות תינוקית. הוא רואה את העולם הזה כמגיע לי, כברור לי. זה קשור ודאי לזה שהוא לא חווה חוסר לפני כן, כמו שהזכירו כאן. אבל הנקודה שהוא לא חווה חוסר לפני כן היא רק סימן. הדבר המהותי זה שהוא לא משתף שכל בחיים שלו. הוא לא חי מתוך הכרה, מתוך ברור. הוא לא סודק קצת את צורת החיים בה הוא רגיל, ושואל מה קורה כאן. זה נכון. זה מדויק. החיסרון הראשון שהזכיר רבנו בחיים, זה שאדם לא רואה את היחס האלוקי כלפיו, זה בגלל שהוא אדם כל הזמן, הוא לא עוסק בהווה, בגלל שהוא כל הזמן עוסק בעתיד. בעתיד, הוא כל הזמן רוצה מעבר. יש לו שאיפות, הוא דוחף את עצמו קדימה, וזה עסקנו עד עכשיו. החיסרון השני הוא לא קשור לעתיד. הוא קשור לזה שאדם קבור מאוד 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 בהווה. זוכרות שלמדנו את השאיפות ואת הסכנה משאיפות, אז היו פה כמה שאלות על כך, שאם אדם מאוד מאוד רוצה קדימה, אז יש חשש שהוא לא ילמד שום דבר מההווה שלו, ההווה שלו לא יקדם אותו, איך, מה החשש שאדם יישאר במקום? זה באמת חשש. לכן רבנו בחיים מטפל עכשיו בהווה. כשאדם נמצא עם ההווה שלו בצורה שלמה, שהוא שמח בהווה שלו, זה אדם בריא. אין ספק שזה אדם שזה יוצר אצלו איזה משהו טוב. והרגלים זה דבר מעולה. אבל אדם צריך לדעת שהוא מתפתח. וככל שהוא מתפתח, גם העולם הזה מתפתח איתו. והרגל עלול ליצור אדם נטול מחשבה, נטול ביקורת. יש חשש מאוד בחז"ל שאדם מתוך הרגלים הוא יאבד כמה מהתכונות הרוחניות שלו. אחד, הקשר לתורה ומצוות. מצוות אנשים מלומדה. כשאדם חי את התורה בצורה כזאת, כי כולם עושים, כי זה המרחב שאני חי, כי סבא שלי עשה, היה רב, כל מיני דברים כאלה שהם יפים, הם נהדרים. כשאדם קשור למשפחה שלו באמת, במציאות הזאת שבה הוא גדל, הם דברים של קודש, אז זה דבר טוב מאוד שזה קיים בחיים. זה מצוין. אבל זה לא יכול לספק את הקשר היחיד שלו עם דבר השם. יבואו לעולם שלו סימני שאלה, שאלות. יבואו אנשים שהלב שלהם לא רותח כמוהו. אם זה אנשים בשכונה ממול, אז לא נורא. בן שלך, השכן שלך שאל אותך שאלה, ואתה לא יודע. בסדר, לא נורא. נסלח על זה. גם לך חובה ואחריות כלפיו. אבל שזה מתעורר לך בשולחן שבת, שיש סימני שאלה משמעותיים על דברים שאתה מתנהל, נוהג, פועל, עושה. והתשובה היא, מה זאת אומרת? כי זה מה שיש, ככה גדלנו, זה אנחנו, אין תשובה אחרת. ממילא אין מקום לשאלה בכלל, אז נוצר ריחוק בין מה שאתה חי ובין מה שאתה פועל. הרגלים לא עוברים בירושה. הרגלים ממש לא עוברים בירושה. הרגלים זה דברים שאדם צריך לבנות בינו לבין עצמו. זה טעות חינוכית שאדם חושב שכיוון שהוא רגיל במשהו, אז ההרגל שלו ידביק את כל המתחנכים שבאים איתו במגע להרגל הזה. יש דוגמה אישית, שאדם עושה משהו, עיקר החינוך זה דוגמה אישית, אבל דוגמה אישית זה לא הפעולה שאדם עושה, פועל. זה השייכות הנפשית שעוברת, שמתכנסת סביב המציאות הזאת, ושאין מילים להרגלים הללו, רק הרגלים, ויש סימני שאלה, אז נוצר ריחוק. רבנו בחיים מביא את התינוק כדוגמה, בגלל שבאמת במובנים מסוימים, כלפי הטובה האלוקית, אנחנו לוקחים אותם כדברים מובנים אליהם. התשובה אחת זה שאדם צריך להיכנס לאיזה כלא, לחוות איזה חוסר קיצוני, איזה קור קיצוני, איזה רעב קיצוני, כדי לזהות את הערך של ההטבות כלפיו. זו תשובה אחת. רבנו בחיים לא מבקש את זה, רבנו בחיים אומר לשתף שכל בחיים. לקחת את ההרגלים שלנו ולבקר אותם, לזהות מה יש בהם. זה נכון שאתה אפוף טובה, אבל זה שיש לך סוודר, בית חם, מיטה חמה, זוג ידיים, שאתה קרוב לליבם, שדואגים, שקשורים, שמלווים, זה לא מובן מאליו. אבל התרגלנו. התרגלנו כל כך שאנחנו מתוך רגילות אפשר אפילו לא לראות את זה קיים, אפשר גם להתכסח עם מה שקיים. זה גם חלק מההרגל. זה מראה על קרבה, על שייכות. אבל זה מונע מהאדם לזהות את הערך האינסופי שיש כלפיו. הקדוש ברוך הוא מטיב לנו בלי סוף. השמש, הירח, היום, הלילה, הסדר שבחיים, שבטבע, הגשמים, הכנרת עולה בימים הללו כל יום, המון המון סנטימטרים. גשמים זה ביטוי לקשר בין שמיים וארץ. חרף השם בכם ועצר את השמיים. קורה פה משהו טוב בארץ, שנשמות מוסרות את הנפש על עם ישראל, אז הגשמים, השמיים נפתחים להם. הרגל זו מציאות כזאת שבה האדם חי דברים מתוך דעה, מתוך בחירה. אבל יש חשיבות שאדם לא יישאר במצב התינוקי הזה. שאדם לא ישכח לזהות את המרחב הטוב שבו. כן. יש שלבים בחינוך, זה נכון. בתחילת הדרך, אדם לא יכול להגיד, אני אתחיל לחנך בגיל 9. אני אתחיל לחנך שהשכל כבר בשל ואפשר לדבר איתו. יש שלבים שבאמת מחנכים להרגלים. זה טוב, זה מצוין. זה מאוד 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 נהדר שילד בגיל 3 אוהב את הציצית שהוא שם. שמח בכיפה שלו ולא מוכן ללכת בלי כיפה. וכהנה וכהנה, מכיר ברכות יסודיות, לא מחלל שבת, זה דבר חשוב. השכל שלו עדיין לא שותף שם. זה טוב מאוד שזה התחיל ככה, אבל יש אחריות שזה גם מתבגר. אם מישהו חושב שהוא יכול להשאיר ילד בהרגלים הראשוניים של שולחן שבת, של שבת אנחנו עוצרים ביחד, ולא מכניס תורה לחיים, תורה זה שכל, תורה זה ביקורת, תורה זה הכרה, זה ידיעה. אז לא משנה כמה הרגלים האלה היו טובים בגיל 3, 6, 9, שהשכל ייכנס לחיים, יהיה פה אירוע מעניין מאוד, מטלטל מאוד מאוד. כי השכל ישאל שאלות, הוא יקשה. מה תפקיד השכל? השכל הוא מבקר את החיים, הוא פוגע בטבעיות. הרגל זה איזו טבעיות מסוימת, והשכל אומר לך, למה אתה רגיל לזה? מי אמר שזה האמת? סימני שאלה כאלה. ההרגלים של הדור הקודם, שהגיעו מהגלות לארץ, היו הרגלים אדירים בתורה. מיוחדים מאוד 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 בתורה. אנשים שמסרו את הנפש מתוך שייכות, חיבור אל הקודש. הם שהגיעו לכאן לארץ, וקצת גם לפני, שהארץ כבר הייתה בשאלה שהגיעו אליה, אז התעורר דור צעיר שהוא לא מקבל את כל ההרגלים האלה. והוא לא מסניף את התורה ואת המצוות כמו שסבא שלו לקח את זה. זה לא ככה ממלא לו את הלב ומרגש אותו. והתעוררו פה שאלות מאוד נוגבות בבית המדרש. התעוררו סימני שאלה משמעותיים. כל אחד הרים את היד ושאל, איך בית המדרש הגיב לזה? לשאלות הללו? הוא ראה בזה, זה דור חלש. הוא ראה בזה דור קטן, שלא יודע לעשות את התורה במקום של גבורה. למה יאמרו הגויים, אני לא עושה מתוך שאלה, אני לא... זה תפיסות עולם מחשבתיות כאלה שאומרות, קח את התורה בלי שאלה, בלי ברור. זה נכון שנקודת האמונה שלנו מאוד תמימה, והיא לא מתחילה מהשכל. זה נקודת הפתיחה של כל יהודי. אבל השכל צריך להרחיב את ההרגלים, להרטיב אותם. ואם התורה מופיעה בצורה כזאת שאין לה ברורים עמוקים, אז הרב קורא לזה שנעזבה נשמת התורה. נשמת התורה כבר לא קיימת. אנשים חיים את הצדדים החיצוניים של התורה, וכל סימן שאלה שמעלים, אז אף אחד לא יודע להתכתב איתו, אף אחד לא יודע לדבר איתו. אז נקודת המוצא של הדור הצעיר זה שהדור המבוגר בכלל לא יודע מה זה תורה. הוא לא יודע להסביר אותה, הוא לא יודע להתמודד עם השאלות שלי. זה דברים שהם ירשו מאבות אבותיהם, איזה מנהגים פגנים כאלה למיניהם, איזה דברים ככה חיצוניים שאין בהם נשמה. אז ככה מתעוררת כפירה. שאדם חי תורה רק כמו ילד בן 3 ו-6, את צודקת, בתחילת הדרך הרגלים זה נהדר. דרך אגב, לא רק בתחילת הדרך, בתחילת הדרך של כל דבר. אדם רוצה קביעות במשהו, תחילת הדרך היא בלי שכל. תעשה, קודם כל תעשה, דבר איתי אחרי 10 פעמים. אחרי זה, הקושי בשכל הוא מגיע ומרחיב ומעמיק את השייכות. יהודי עוסק בתורה, נקודה. יהודי שומר מצוות. למה? כי הוא יהודי. כי הוא מצווה ועומד בהר סיני. אחרי שאתה מצווה ועומד, מעולה, מה זה תורה בשבילך? מה זה יהדות בשבילך? איפה היהדות פוגשת אותך? איפה במרחבי החיים שלך, אתה נקרא יהודי. לא רק כעושה, זה הספתח. זה השולם. זה שלום. זה שלום וברכה. איך אתה מרחיב את זה לחיים? קודם כל, אז את צודקת, ודאי שיש לך את הדרך, בכל מקום יש כוח להכרח ולהרגל. גם בחיים מבוגרים. אדם מבוגר זה אדם שבצורה אקטיבית עושה דברים יום אחרי יום, לא מתעייף, פועל, אבל אם הוא עושה דברים שמתאימים לגיל 18 יום אחרי יום, בלי להתעייף, אז יאללה, זה קטן, זה מעייף, תתבגר כבר, תעוף על עצמך. הרגלים זה טוב, רק זה בהתאם לזמן ולשעה. הרגלים זה טוב, בהתאם לזה שיש שכל שמבקר אותם ומבין שאולי עכשיו צריך לבנות איזה הרגל אחר. אולי עכשיו צריך לבנות איזה ברכה אחרת. ומי שנשאר בהכרחים הללו של 3 ו-6 כל החיים, אז כן, נוצרת אצלו איזו שטחיות מאוד גדולה בחיים. כן.
זה לא הזוי להגיד את זה כל לעשות בלי להבין בלי זה, ואנחנו חכמים שאתם שאלה על הספר.
אתה יכול לשאול את עצמך מתי שאתה רוצה. אני חושב שאדם לא עושה דברים בלי שהוא מבין למה הוא עושה. בסדר? אדם רוצה לעשות כושר, יש לו סיבות ברורות מאוד למה הוא צריך לעשות את זה. בסדר? כשאני מדבר על השאלות, אני מדבר על השאלות של מול הקושי. שכשמתחיל משהו, אז מתעורר קושי. יש לך נקודת פתיחה ראשונית למה אדם עושה. כשאדם מתבגר בתוך פעולה, קשוב לשאלות, עונה, הוא מקבל תשובות יותר גדולות, יותר משמעותיות. ואתם סיפרתי לכם, אני מראיין שבושים שמגיעים לישיבה. יש שם תשובות מאוד נהדרות סביב השאלה, למה אתה צריך תורה בחיים? ולמה ישיבה זה דבר חשוב? כמעט 99% מהשאלות זה דמיונות שלא קשורים בכלל לימוד תורה. והם חשובים, שם אנשים נמצאים. אחד רוצה מידות, הוא רוצה להפסיק להתכסח, אחד רוצה להיות איש צוות טוב, אחד רוצה שהכיפה תישאר לו על הראש, אחד רוצה לרוץ אל החיים מתוך הכנה. כל הדברים האלה תורה יוצרת, אבל זה לא תורה. יש תמיד תשובה לאדם, הוא לא בסתם. יש תמיד תשובה. אבל יש אחריות על האדם לבגר את התשובה. בישיבה זה קורה בצורה ממלאית. אדם נכנס לישיבה, שלושה חודשים ראשונים זה הכל על מי מנוחות, ופתאום הוא נתבע לתשובות הרבה יותר עמוקות, למה הוא כאן? נראה מהצד שישיבה, אתם עושות את זה השנה, זה קשה, שבית מדרש זה מקום כזה נוח, אתה יושב שם, הכל רגוע, הכל טוב, אבל תורה, תכנים, אמונה, הן נכנסות לתוך הנפש ומעוררות שייכות פנימית. ואז העולם הרגוע הזה של השמיניסט, שישב אי שם, הכל טוב, פעל, האדם הכי חיוני בחבר'ה, פתאום מגיע לבירורים לא פשוטים, עם שאלות עמוקות בתוך עצמו. מי יש מי שיזהה את זה כאיזה נסיגה? הישיבה עשתה לי לא טוב. הישיבה פגעה בי משהו. אבל יש בזה העמקה, רצון לחיות את החיים בצורה עמוקה יותר. אבל קביעות היא נוצרת בראש ובראשונה. החלטתי משהו, אני עושה. כשהשאלות מגיעות, השאלה איך מתייחסים לשאלות. אם אדם מכבד את השאלות, מבקר אותן, שמח בהן, אז זה מפתח את בית המדרש. אבל כשמגיע דור צעיר, אלא של בית המדרש, שואל שאלות, הדור המבוגר אומר לו שהשאלות שלו נובעות מחולשה. אז למה עושים? כי זה הכי טוב שיש. אתם יודעים, כשמחנך מגיע למישהו ושומע שאלה, למה לשים ציצית? הוא אומר, ציצית זה קדוש, זה מתוק, זה נהדר, זה כל... וואו, כדאי לך, כדאי לך, תשים. או תקבל איזה פרס שתשים, לא משנה באיזה גיל. התחושה של ילד שיוצא במקום כזה זה שהרב שלי אוהב לשים ציצית, ואין לו מושג למה שם ציצית, נקודה. אז אם זה גם מניב אותו, הוא אוהב את הרב הזה במקומות אחרים, אז אולי הוא גם שם ציצית. אבל אם השכל שלו המשיך לשאול אותו למה הוא שם ציצית, אז השאלות שלו הן רק מתעצמות, זו שאלה הרבה יותר חמורה. למה? כי שאלתי ולא מבינים. זה בסדר שאתה מתלהב. מחנך צריך לזכור את כל השלבים בשביל לחנך. אם מישהו לומד תורה 30 שנה, ומישהו מגיע להיפגש עם תורה, הוא אומר לי, יש לי קשיים, 1, 2, 3, והוא אומר, עזוב אותך, תורה, תורה זה הכי חשוב, תורה זה טוב, תורה זה הכל. המחנך הזה, החניך הזה, זה לא רלוונטי אמירות האלה שתורה זה הכל, שתורה זה מצוין. תחזור לשלב, תחזור להתנסות, תחזור למלחמה. מה היה קשה שם? מה עוברים במפגש עם תורה? מה השלבים שכל לומד בקשר לתורה מפתח? תהיה רלוונטי, אתה מביא את ההתלהבות שלך. אז אין בזה שום דבר. גם בארגנים בחיים זה ככה. לשתף בדעת, לשתף בשכל.
איך אפשר לשים לב לארגנים כמו
התינוק כזה,
שאם לא היה מגיע איזה מישהו, הוא היה... זה משהו שאתה בתוכו, שאתה באמת, אין לך את
הראייה. נכון. שכל עושה סטופ לחיים. כל דבר שכלי, כל שותפות שכלית, היא עושה איזה עצירה, הקפאה למציאות הטבעית. לא למה אני עושה, אלא, סליחה, לא אני עושה כי זה מה שיש, אלא למה. למה אני עושה? זה לא דבר שצריך לבוא בצורה אקטיבית ולהעיק על החיים. זה צריך לבוא לפרקים. רבנו בחיים מלמד לעשות את זה. בפרק 5 פה בשער הבחינה הוא מביא מלא מלא דוגמאות של הטבה. הוא לוקח את המציאות ומראה לך איך הוא עובד עם השכל שלו לנתח את זה. הוא אומר, אין אדם שלא אוהב ספרים. הכתיבה הזאת, נכון? אדם פוגש עם ספרים, זה דבר ש... יש שם המון ידע, המון ברכה. הוא מראה כמה ההטבה הראשונית היא חלקית, כמה יש הרבה יותר מעבר לזה. הרבנו בחיים מלמד שכתיבה, וכתיבה שמופיעה בספרים, זה נצחיות. אתה יכול ללמוד היום בבית המדרש דברים שהגיעו לעולם לפני 1,000 שנה. בית המדרש לומד ריף, רמב״ם, ראש, 800 שנה, 1,000 שנה, רש"י. הרבנו בחיים, 1,000 שנה מאיתנו. לומד ידיעות שעברו פעם בעולם, הכתב מאפשר לך איזה נצחיות כזאת כדי שתצמח מכוח הדורות הקודמים. זה יחס. זה יחס. את צודקת, צריך לעבוד על זה. שער הבחינה, זה לא רק מלמד אותך שיש טובה אלוקית בעולם, זה הכישרון של חובת הלבבות. זה גם השם חובת הלבבות. יש חובה, תעשה, הכרח, הרגל, אבל יש בלב. יש בה איזה רטיבות פנימית, יש בה משהו מדויק, משהו נכון. ולכן אדם אמוני, זה נכון, את צודקת, זה אדם הרבה פעמים חי הרגלים. זה אני. יש גם בעולם המבוגר זה ככה. אדם מתנהל בצורה לא בסדר, בצורה בעייתית. הלכתי עם אשתי והילדים השבוע לכל מיני השלמות שהבית היה צריך. חיכינו באיזה מקום מסוים בתור לאוכל, תוך 3 דקות לא הבנתי מה קרה שם, שני מבוגרים, בני 30+, הולכים מכות כמו ילדים. הרבה זמן לא ראיתי את זה, 4 ילדים, מה זה נלחצים, בכי דעתה, בתוך עולמות כאלה. תופס איזה מישהו, כולם שם הפרידו, הוא לא נרגע. אז אני אומר לו, כל אחד זרק איזה משפט הרגעה, זה היה אירוע מהיר כזה, לא נגמר. אז איזה מישהו תופס אותו, אומר לו, אמא שלך פה, זה מצער אותה. אז הוא אומר, לא, היא רגילה לראות אותי עצבני. זה מה שיש. בן אדם בן 35 שהולך לכל, אמא שלו בוכה שם, כולם בעיני. רגילה לראות אותי עצבני. מה זה רגילה? אל תהיה עצבני. אל תצער את אמא שלך. כשאדם בונה לעצמו איזה דפוסים מסוימים של הרגלים, שזה מה שאני, זה דפוס האופי שלי, זה הטמפרמנטים שלי, ככה גדלתי, ככה צמחתי, כל מיני רחמנות כאלה, אז הוא לא יוצר עולם מבוגר. השכל הצודק, הוא צריך לעצור את החיים. שואל, למה אתה חי ככה? אל תחיה ככה. תחיה גדול. תביא לעולם שלך הבנות אחרות. כן. כן. אבל יש נטייה להכיר טוב.
אבל מה אפשר לעשות לא לבן אדם, למישהו כאילו של, לא משנה מה תעשה, זה יהיה פשוט פיפס.
אני חושב שהכרת הטובה היא תמיד פיפס. אם מישהו עשה למישהו טובה והוא משלם לו עליו, אז זה כבר לא טובה. הוא עשה לו במקביל, אז זה מעצבן כזה, נכון? אם יש איזה מישהו כזה, מאיזה שכן אתה לוקח מוצרים בבית? מאיזה שאתה יודע שאתה מרגיש אותו בנוח? נתקעת בלי משהו, אתה הולך לשכן הזה, אתה מביא, נותן, בסדר, שכנות, רגועה כזאת. אם יש לך שכן כזה היסטרי, כל מה שאתה נותן לו, הוא מנהל איזה חשבון, מביא לך היום למחרת יותר, זה מעיק. טובה אמיתית היא לא זה מוגל זה, זה לא לעומת יפה. טובה אמיתית זה לזהות שיש מטיב בעולם, שיש תנועה של טוב, שיש טוב אמיתי שמנהל את כולנו. אף פעם זה לא צריך להיות למול הטוב. את צודקת שיש חסד שהוא ממסכן, שיש מציאות כזאת של חסד שכל הזמן מעניקה, כל הזמן נותנת, אז היא מונעת מהאדם להכיר את כוחות החיים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שהוא לא כל כך גלוי, הפוך, צריך כישרון כדי לזהות את הטובה. שער הבחינה מלמד אותך איך לזהות את הטובה, התחושה של האדם שהוא נמצא בתוך ג'ונגל כזה, שכל הזמן אנשים רודפים אותו, עושים מה קרה עם השני חבר'ה האלה, מישהו עקף בתור, כאילו וואו, מה נגע בך, העולם מרגיש שיש פה איזה ג'ונגל כזה של מלחמה, אז הוא מתנהג כמו חיה, מתנהג בצורה הישרדותית. אני לא חושב ששער הבחינה אומר, תכיר טובה. שער הבחינה אומר, תהיה אהוב. תכיר שמישהו אוהב אותך, שמישהו מעניק לך, שמישהו עוטף אותך, בדברים הכי הכי פשוטים. מזוודר ללבוש עד כוס מים, על הדברים הכי 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 פשוטים שהתרגלנו אליהם, הם נובעים מתוך מחשבה, מתוך קשרי ידידות. למה אני אוכל? כי אני רעב. למה יש לי אוכל? כי יש לי הורים. כל זה תשובות ילדותיות. זה תשובות ילדותיות. ההורים חייבים לך. נאריך ימים כולם בטוב. גם לא כולם חיים 120 שנה עם הורים, שמעתי. זה משהו שהוא משתנה, זה משהו שהוא אחר. אז רק בפער יודעים לזהות את הטובה, חלילה. רבנו בחיים בשער הבחינה מבקש מהאדם לזהות את הרגלים. לבחון את הרגל שלו, לחיות חיים של הכרה. יש שכל בחיים. יש שכל. וצריך עם השכל לזהות את התנועות שבתוך החיים ובתוך ההרגלים. הרגלים זה דבר טוב, אבל אדם מבוגר בצל ההרגלים שלו, הוא דואג לחיות חיי נוחות. הוא דואג מזה שמה שהיה חי לפני אצלו 10 שנים כבר לא רלוונטי, כבר לא משמעותי. זה משמעותי מאוד הצורה הזאת של החיים. מה שקרה לנו בשמחת תורה אף פעם לא היה קורה 10 שנים אחרי יום כיפור. למה? כי המכה של יום כיפור הייתה כל כך קרובה, הייתה כל כך משמעותית, אז זה מאוד הדיג ומאוד מאוד הבהיר. מתי מכות יכולות לבוא? שאדם רגיל בטובה שלו. הוא אומר, יש פה מעצמה, ביטחון גדול, מדינה עם יכולות מטורפות. מי החמאסניקים יבואו על מדינת ישראל? זה באמת היה שם אצל כולנו. באמת לא חלמנו שאיזה מישהו יש לו אינטרס ויכולת לעשות דברים כאלה. אז ממילא שהתרגלת כבר לטובה, אתה לא עסוק בלפתח אותה, אז זה גם תוקף אותך עם אחד. אז זה גם פוגע בך עם אחד. הדבר הזה, המציאות הזאת, היא לזהות הרגלים, היא קשורה מאוד מאוד לבגרות נפשית ורוחנית. לילד, הרבה פעמים אי אפשר לפגוע בהרגלים שלו. אי אפשר. זה מה שיש. הוא רגיל בדבר הזה, אל תזיז אותו. תיקח לו את ההרגל, זה יכול ליצור אצלו או איזה מצוקה גדולה, או מרחב מורכב ובעייתי. כשאני מדבר על ילד, אני לא מדבר על ילד בגיל 6 עד 10, 13. אני מדבר על, עלינו, לפעמים גם אנחנו ילדותיים. שאדם אין בו מספיק בשלות לעבוד עם שכל, זאת אומרת, לקבל ביקורת, לקבל איזה הלך רוח שקצת מקרר את תנועת החיים שלו, וזה לא מגדל אותו, אז אי אפשר לדבר איתו בצורה כזאת. אבל התנועה של הבחירה, היא תמיד שותפה בחיים. הרגל זה לא החיים. אני בבית כנסת מתפללים כל יום במוקדם, סביבות 6:30 בבוקר. יש את המבוגרים שמתפללים, ויש חבר צעירים שמגיעים. לראות ילדים מגיעים בגיל 8, 9, 6:30 בבוקר, וואי, זה אדיר, זה מה זה? זה משמח, גיל 9, 10, וואו. בכנסת מתרגש, נכנס בחור כזה, פרצוף קריץ, שק שינה, כולה פוץ למקום, יושב, פותח סידור. ילד קטן, גלגל את עצמו מהמיטה, בגיל... זה דבר מאוד מאוד יפה. אבל הוא לא יכול להיות שותף מניין, אז לפעמים זה גבולי. מגיע בר מצווה, אז הוא אומר, או, עכשיו תשלים לנו מניין. גיל 14, אף פעם לא ראיתי חבר'ה ששורדים במניין שלנו. למה? כי בגיל 13 אתה כבר חייב. שמעתם את דברי תורה על העול מצוות? זה באמת עול, זה באמת חובה. אבל ברגע שאתה מדגיש רק את המציאות הזאת של החוב, של ההרגל, של ההכרח, ואין שותפות שכלית, אז השותפות היא נהיית קהה לחלוטין. אדם מתפלל לא בגלל שהוא חייב, בגלל שהוא צריך. יש מזון אמיתי, נפשי, שאדם זקוק לו, הוא נקרא תפילה. ובלי התפילה הזאת, אדם לא באמת יכול לחיות בחיים הללו. יש עולמות כאלה שמסוגלים לחנך למציאות כזאת, של תפילה, של שייכות, של קרבה, של אמון, שמשהו פנימי קיים בחיים של האדם. אדם מתפלל כי זה טוב לו. כמו שכשהוא קר לו, הוא שם מעיל, אז כשהוא רוצה את קרבת האלוקים שלו, הוא לוקח סידור ופורץ. עבודה שבלב, זה נקרא. המציאות הזאת היא להבין שיש משהו שהוא מעבר לצד הגלוי, להכרח. משהו שדוגר בפנים, זה חושף את הטובה האלוקית כלפי האדם. לפעמים זה דורש המון 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 סבלנות. יש אמירות שהן אומרות בצורה מאוד רחבה, אבל זה דורש המון סבלנות כדי שזה יופיע, כדי שזה יתגלה. אבל בחיים צריכים סבלנות. ומי שלא מבגר את המציאות הזאת בתוכו, אז הוא לא מסוגל לראות את הטובה האלוקית. מדינה, גם עכשיו דרך אגב זה קורה לנו, מדינה שלנו נלחמת בעזה בצורה הירואית, משמעותית מאוד מאוד מאוד. אני לא מדבר עכשיו על יחסי החברות ועל היחד ועל ההקרבה, מדבר צבאית. יש לנו הצלחות אדירות בעזה, אדירות, אדירות בקנה מידה עולמי היסטורי. העולם כבר עכשיו מתחקר ומלחמה בתתי קרקע, בתתקים, עם מציאות מאוד מורכבת. הצבאות הזרים עשו אותה באפגניסטן, בעיראק, יש... הצבא מגיע להצלחות מטורפות, מדהימות. אבל אף אחד לא רואה את הטובה. כולם עסוקים בלספור חלילה, לא עלינו, לספור אנשים שנעלמו, לספור אנשים שנפלו, ולא עסוקים בסיבה שלמענה הם נפלו. שלוחם נופל בעם ישראל, זה כאב גדול לכל אחד, ודאי לפרטים שקשורים לזה, כל שכן למרחב הכללי הלאומי של כולנו, שלוחם נופל בעם ישראל, פגעו בנו, לקחו מאיתנו משהו, אבל שלוחם נופל בעם ישראל, יש פה איזו אמת גדולה שלשמה הוא נפל. והמרחב הזה שרגיל לראות, יש לי, אין לי, כי זה הרגלים שאנחנו חיים, יש לי אותו או אין לי אותו. היו לנו ככה אנשים, עכשיו הם נחסרו. העולם הרבה פעמים מדבר ככה, התקשורת מדברת רק ככה, בצורה הילדותית הזאת. אבל העולם שנחשף מתוך הריק הזה, שמשהו נשבר, אז פתאום מגלים את כל העולמות המיוחדים שהוא בנה. הוא גם ממשיך ליצור העולם הזה. יש לנו גיס שנהרג בגיל 20, בגיל צעיר מאוד. אנחנו 20 שנה, אוטוטו, עושים לו אזכרות. זה 20 שנה שפעם בשנה, כל המרחב של המשפחה, החברים, עוסק במה הנשמה הזאת שחידשה בחיים. מה היא הביאה לעולם? אתם מבינים? שוב נאריך ימים, בעזרת השם, אבל אף אחד חי, אין התעסקות כזאת באף אדם חי. במה החידוש שלו, מה הברכה שלו. כשאדם עוזב את העולם, זה כאב בצד הגלוי, ובדברים הרגילים שלנו, מה אנחנו רגילים, לראות, זה מורכב. אבל שמשהו מתנפץ, אז האור והריח והמציאות הנשמתית שהופיע, היא משפיעה לאין ארוך. אלא אם כן, אדם נשאר במציאות הזאת של ההתרגלות, של הילדותיות. כמובן שזה שפה, זה לוקח זמן, זה דבר שהוא לא פשוט, הבאתי דוגמה מאוד מאוד קשה, אבל יש דברים שהם יותר פשוטים בהרגלים שלנו. איך אדם מגיב מבחינת מידות, זה ככה או שאפשר לשנות את זה? משהו יושב עליו או משהו, הוא במרחב עמוק יותר בהקליטה שלו את עצמו, יודע להניע את עצמו. השכל מניע, השכל מברר, ושאדם יודע לזהות משהו בחיים שלו בצורה שכלית, תודעה שכלית, הגד שכלי, אז הוא יודע גם להניע ולהזין אותו. הוא יודע גם לפתח אותו בהתאם. אנחנו עטופי טובה אלוהים, אבל הסיבה שאנחנו לא רואים אותה זה בגלל שאנחנו מחכים לבומבה, לאסיר הזה, שיחטוף ואז הוא יזהה אותה, לא עלינו, ואנחנו לא משתמשים בשכל גם בלי זה כדי לזהות את הטובות הללו שקיימות סביבנו. דברים מובנים? שאלות? כן. כן. חובה אמונה תמימה, אבל תמים זה לא אדם שלא משתף את השכל. תמימה זה שלמות, אמונה שלמה. אמונה שלמה היא דורשת מהאדם לשתף את כל כוחות החיים שלו במושג אמונה. יש דבר אחד ששייך ללב, ואין את אמונה קיימת בלב. אנחנו אנשים מאמינים, ישראל הם מאמינים, כי בלב, בתבניות היסודיות, הסגוליות שלנו, אנחנו מאמינים. אבל בשביל שזה יהיה שלם, אדם לא יכול לחיות אמונה רק ברגש. הוא צריך לשתף באמונה את כל כוחות החיים. לא הגיוני שכל מדע אחר בחיים, השכל שלנו כל כך מאותגר, כל כך פועל, כל כך חוקר, כל כך מבקר, ורק באמונה אנחנו נשארים ילדים בני 5. זה לא נכון. זה לא נכון. את צודקת, זה מאוד נכון, שהכל מתחיל מהתמימות ומהשייכות הטבעית. אבל הקומות השכליות הן נדרשות לברר. כמה אדם יברר? מה הצורך? זה מאוד סובייקטיבי, כל אחד בחיים שלו. כל אחד במה שהוא יעשה. בית מדרש מברר, הוא אף פעם לא פוגע בקומות הטבעיות הללו. רק הוא חושף אותם, הוא מגלה אותם, הכל נמצא בנו. אנחנו אנשים, ישראל זה יצורים מאמינים. עם ישראל זה יצור מאמין. בני בחורי ישראל. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. קרבת אלוקים קרובה אליו. אבל זקוקים לשכל שיבוא ויוצאים מהכוח אל הפועל. יבנה עקרות. לא רק מה אתה חש, אלא גם מה אתה מבין, מה אתה חי. ולכן זה לא סותר. זה בא ביחד. יש ודאי מקום, בשמחה הגדולה, כל אחד יעשה מה שטוב לו, אבל שסימני שאלה מתעוררים וכבר לא מקבלים את הדברים כמו שהם, מה שקורה לכל אדם מבוגר, בערך בחיים, בשלבים מסוימים של התבגרות, אז לשמוח בזה. ולברר, ולהעמיק, ולא להגיד, זה מה שיש ועם זה אני אחיה. כי זה מה שיש, אם זה מספיק לך זה טוב, אבל במרחב מסוים זה מונע ממך ידיעות עמוקות יותר. ואדם כן נדרש לעבור מהמבט זה הילדותי של הילד שקיבל לחם, המבט המבוגר שלהם, שמזהה את ההרגל, אבל מזהה גם את קשרי הידידות, את השייכות שיש מעבר. אז זה בסדר גמור. לא, זה מצוין. ממש לא צריך להעסיק את עצמך בשאלות. לא, זו שאלה טובה. אם לא תשים שאלות, אז אפשר לחיות ככה בכיף, בצורה מסוימת. אבל בחיים תמיד צריך לשים שאלות. לפעמים אדם צץ לו שאלות, אם אדם שמח בשאלות, אז הוא גם מביא את זה בתוך עצמו, הוא מעורר את זה בתוכו. ויש איזו תנועה שלו. אבל החיים מעוררים לך שאלות. איזה התנהלות לא נכונה, איזה פיצוץ קטן פה, איזה מעבר ברמזור אדום בלי לשים לב. זה שאלות, אתה אומר, וואי, קרה לי. אתה יכול להגיד, וואי, קרה לי, אבל איך קרה לי? ולמה קרה לי? וכמעט תאונה. והעולמות הללו של דעה שנכנסים לחיים, הם מתקפים מאוד את החיים, את היחד.
נכון.
תאונה,
אין שאלות.
נכון. באמת הסבתא, הדור הישן, המבוגר, הוא דור אחר. אני חושב שגם להם היו שאלות, גם שם פשוט התשובות, הם היו מתוך גבורה כזאת, שזה מה שיש. זה אמיתי גם. עבור כולנו זה אמיתי לפעול מתוך גבורה. אבל לא רק גבורה. גבורה זה אחד מהמידות. יש גם חסד, יש גם תובנות, יש גם העמקה. אנחנו חיים בדור דעה, בדור של ככה, זה יגלגל אותך מכל המדרגות. ילד שהיום אומרים לו, זה מה שיש, ככה זה. אנחנו בדור שברוך השם, בשונה מהדורות הקודמים, ברוך השם, לא מכה ילדים. זה דבר שהוא מהותי, לא לקות ילדים. משה רבנו לא נכנס לארץ בגלל שהוא יקעת הסלע. בארץ ישראל מפתחים עולמות של דעת, של התחברות עמוקה. ורבנו בחיים מבקש את הדעה הזאת גם ביחס להטבה האלוקית כלפינו. צריך לעצור, יום טוב. תודה רבה.